השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, בשורות טובות לכולם, ברכה והצלחה, פרנסה, שפע, בריאות, איתנה, זיווג מי שצריך, שלום בית מי שצריך, הגנה מי שצריך, פרנסה מי שצריך, בריאות מי שצריך, כל מי שצריך שיהיה לו בעזרת השם, אמן כן יהיה רצון. בשבוע הבא, בעזרת השם, ביום שני בערב, ליל הסדר, מי שיודע, מי שלא יודע, יודע עכשיו. ליל הסדר זה חג הפסח, החג החשוב ביותר בשנה. למעשה זה ראש השנה, אנחנו כבר נמצאים בתחילת שנה בשבוע האחרון. בעזרת השם, נזכה שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. לא תשרי זה ראש השנה, ולא הראשון לראשון זה ראש השנה, להבדיל, אלא א' בניסן, זהו ראש השנה, לפי התורה. אז בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומבורכת. היום נסביר כמה דברים, כמה הלכות קצרות, השיעור לא יהיה ארוך, כי באמת לקראת פסח, נסביר כמה הלכות, שזה חשוב מאוד לדעת אותם. חשוב מאוד לדעת את ההלכות האלו כדי לשמור על עצמנו מהחמץ, כי כמו שהסברנו בשבוע שעבר, החמץ זה סוג של נזק רוחני, נזק רוחני מאוד מאוד גדול לאדם, לכן צריך לשים לב, להיזהר. אנחנו נאמר את ההלכות לפי הספרדים, אז אם יש כאן אשכנזים, שבעזרת השם יש אשכנזים לשעבר, זה בסדר. אם יש אשכנזים שרוצים לנהוג כמו מרן שולחן ערוך, כמו שהדגשנו את זה פעם שעברה, לנהוג כמו מרן שולחן ערוך בארץ ישראל, הם יכולים לנהוג לעשות התרת נדרים, ובאמת לקבל את הנהגתו של השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שזה הנהגת הספרדים, מה שאנחנו עושים. כאן נתחיל. בחג הפסח אנחנו צריכים להיזהר מהחמץ. החמץ הוא לא רק החמץ שנראה לעין, אלא החמץ הוא גם החמץ שבלוע בתוך הכלים. זאת אומרת שנניח עכשיו, אם יש לנו סיר שבישלנו בו פסטה, פסטה זה חמץ למהדרין, הפסטה הזו נכנסה לתוך הסיר עצמו, למרות ששתפתם את הסיר, כי ברגע שהסיר מתחמם, או כל גוף חימום אחר שהוא מתחמם, כל כלי בישול אחר שהוא מתחמם, הנקבוביות שבתוכו נפתחות, או כשהן נפתחות, האוכל או התבשיל, או לא משנה מה, נכנס לבפנים. הבנתם? כן, אנחנו נסביר עכשיו. אז כבולעו, כך פולטו. כשם שהסיר או הכלי, או לא משנה מה, בולע, ככה גם אפשר להוציא ממנו. בצורה שהוא בולע, ככה אפשר להוציא. אז לכן, סיר שהיה מונח על האש, והתבשיל היה מונח בתוך הסיר, ומפריד, המפרידה המתכת של הסיר בין האש לבין התבשיל, אז הסיר הזה היה על האש, וכך באמת הוא בלע את החמץ. לכן אני לוקח את הסיר הזה, זה לא מסובך, ומכניס אותו לכלי רתוח במים רותחים, שנקרא כלי ראשון, שנמצא עליי. זאת אומרת, אם נניח שזה הכלי שאני שם על הגז, מרתיח אותו, שם קצת אקונומיקה או אמה או בורית או לא משנה מה, מרתיח, המים מבעבעים, 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 אני לוקח את הסיר ומכניס אותו לתוך הכלי הרותח הזה, וזו נקראת הגעלת כלים. אז משום כך, בכל רבנות יש לכל רבנות בארץ, יש מקום שהם מייחדים לו, בעיר, מקום שהם מייחדים לעניין הזה, והם שמים חבית גדולה מברזל, מדליקים אש גדולה, והחבית הזו אפשר להכניס לתוכה אפילו סירים ענקיים. הבנתם? זאת אומרת, אם יש לך סיר ענק בבית, אז תוכלי להכניס את הסירים הקטנים. אבל חשוב שזה יהיה מכלי ראשון. אז יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אני ארתיח את המים, ואני אשפוך אותם על הסיר. לא, זה לא תופס, זה כבר כלי שני. הסיר חייב, בגלל שהוא, הסיר עצמו, בלע מכלי ראשון, חייב לנקות אותו מכלי ראשון. כבו לא כך פולטו. אבל נניח הצלחת. צלחת שאנחנו רוצים להכשיר אותה. שהיא עשויה מחומר שהוא לא חרס. ניקח את הצלחת הזו ונמזוג לתוכה את הפסטה או את הפיצה הרותחת, נשים על הצלחת. אז מה זה יהיה כבר? זה יהיה כלי שלישי. למה? כי הסיר עם הפסטה זה כלי ראשון, המצקת זה כלי שני, והצלחת היא כלי שלישי. אז כלי שלישי, כמו שאמרנו, אפשר אפילו להראות עליה מים רותחים. לפי הספרדים, כל כלי זכוכית, כל כלי זכוכית שאתם מכירים, כל הספרדים צריכים לדעת, כל כלי זכוכית שיש בבית, אפשר פשוט להדיח אותם, לשטוף אותם כראוי, והם מותרים בשימוש בפסח. כלי זכוכית. קרמיקה, חרסינה, חרס, פורצלן, כל הכלים האלו שעשויים מחרס וקרמיקה, אין אפשרות להשתמש בהם בפסח לעולם. צריך לשים אותם בבוידם או במסתור שלהם, כי אין אפשרות להשתמש בהם. כי החרס אין לו תקנה. החרס, התקנה שלו, רק על ידי ששוברים אותו. רק על ידי ששוברים אותו ורוסים אותו ומטיחים אותו אולי מחדש, אולי יש מחלוק את הנורו של החנאי וכו'. אין לחרס תקנה. זה הקרמיקה, כל הקערות הצבעוניות וכו'. כשנשברות יש מין לבן כזה באמצע. אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? חרס אין לו תקנה, לכן כל כלי חרס אין אפשרות להשתמש בהם. למשל יש כל מיני כוסות קפה למיניהם שהם כלי חרס כאלו, אין אפשרות להשתמש בהם בפסח. לעומת זאת, כלי זכוכית, ספרדים, אפשר להשתמש בקלות, אין שום בעיה לשטוף, להדיח. עדיף במים רותחים, עדיף במים רותחים, אבל אין שום צורך. לפני שהם מרגילים את הסיר, צריך לנקות את הידיות שלו, לפתוח אותם לנקות את הידיות שלו, שלא נשאר שם חמץ, שלא יהיה חמץ בעין, שלא יהיה חמץ ברור, לנקות, ואז שאנחנו מכניסים אותו, ולסיר, לכלי הראשון שנמצא על האש, הסיר הזה מותר בבישול בפסח. נכון שברוך השם היום כבר יש טכנולוגיות ויש סירים זולים וכו', אז אנשים כבר קונים סט, ברוך הבא, קונים סט של סירים לפסח. כמה זה עולה היום? ב-200 שקל אתה קונה סירים, 8 סירים, 7 סירים. אתה יכול לקנות, זה לא בנתיבות, זה בכל הארץ. אפשר לקנות את זה בכל הארץ. לא, אני לא יודע איזה סירים אתם קונים. קונים סירים פשוטים, לא צריך לקנות סירים של, לא יודע מה, של סמסונג, יש שם סירים של סמסונג או לא יודע מה. סירים פשוטים, סירים רגילים, נחמדים. אפשר לקנות 8 חלקים ב-300-200 שקלים, זה דבר שהוא ידוע. בכל מקרה, אז זה מה שאנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון. עדיף, כמובן, מי שיש לו את האפשרות, יוכל לעשות לעצמו סט של כלים לפסח. בסדר, גמור, כלי זכוכית, אין צורך, אין בעיה. אפשר, מי שרוצה, ברוך השם. מי שלא, לא יכול, אין בעיה. אפשר, גמור. אז הבנו, אז עכשיו, סכינים. סכין, עוד פעם, לשפוך, ברזל, עוד פעם, לשפוך, אפשר לשפוך מכלי ראשון על הסכין, כי הסכין עצמו לא בושל בתוך כלי ראשון. הבנתם מה שאני מתכוון? אבל אם נניח עכשיו יש כף מסוימת שאנחנו מערבבים איתה את הפסטה, והשארנו אותה בתוך הסיר, והסיר כבר התבשל, והכף עצמה כבר ספגה כמו שהסיר סופג את החומר של הפסטה. אז יכול להיות שגם הכף הזאת יפרה להיות כבר כלי ראשון, אז גם אותה צריך להגיל. אבל אם אני אוכל בסכין ומזלג אחרי שזה עבר כבר לכלי שלישי, אז כבר אין בעיה. זאת אומרת, אבל אם אני משאיר את הכף בתוך הסיר כמה דקות, עד שזה רותח כבר, והכף בולעת, הכף מתחממת, הופכת להיות רותחת, יותר מהצולדת בו, שאתה כבר לא יכול לגוע בכף עצמה, בברזל שלה, והיא בתוך הסיר, והיא בולעת את החמץ, היא צריכה הגעלה כמו הסיר עצמו. זה מובן? זאת אומרת, כי הבולעו כך פולטו. זאת אומרת, באיזה צורה שעבר, למשל, מה נעשה אם יש לנו שיפודים, מכניסים כל מיני חתיכות של בשר וכו', שזה יכול להיות לפעמים ששמים שם כל מיני לחמים בהמבורגר או כל מיני דברים כאלו, קצת קמח או דברים כאלו שהם חמץ. השיפוד הזה, הבעיה שלו שאין משהו שמפריד בינו לבין האוכל, הוא ישר מגיע לאש, ישר נוגע באש. אז איך אנחנו באמת נטפל בזה? אז השיפוד הזה, למשל, לדוגמה, השיפוד הזה יצטרך לעבור ליבון, לא הגעלה. יש הבדל. מה זה ליבון? מכניסים אותו לתוך איזה מדורה כזו, או ברנר, מחזיקים אותו, עד שיוצאים ממנו ניצוצות. אז הוא מוכן. תכף אני אסביר גם על הקיריים. עד שיוצאים ממנו ניצוצות, הוא מוכן, ואז יוצא מצב שהשיפודים וההשכלות האלו, אפשר להשתמש בהם גם בחג. למשל, לדוגמה, תבניות. תבניות של תנורים. יש תבניות של תנורים, בישלנו, אפינו בהם לחם לשבת וכו' לכל השנה. התבנית הזו, לפי ההלכה, היא צריכה להיות באש, כי נגע באש אוטומטית, כל התבנית, הלחם עצמו נגע ממש בתוך התבנית, וצריך להיות אש באש. אבל אם אני אכניס את התבנית הזאת לאש, מה יקרה לה? היא תשרף כולה, היא תתבלה, ויהיה בל תשחית. אז מה עושים? תבניות של פסח, הן נפרדות מתבניות של יום חול. זאת אומרת, צריך לקנות תבניות לתנור שהן של פסח, כי אין אפשרות טכנית להכשיר את התבנית הרגילה. אם את תכניסי אותה לאש, היא תימס. אין אפשרות. אין אפשרות. זה דבר שידוע. כלי עץ, אותו דבר, אם השתמשתם בכלי עץ ברותחין, בדרך כלל זה לא, בדרך כלל כלי עץ זה יכול להיות קעריות, כל מיני דברים כאלו, אז באותה מידה בדיוק, כבולעו, כך פולטו, בדרך כלל בכלי עץ לא מבשלים בכלי עץ, לא הייתי מישהו שמבשל בכלי עץ, אין סיר מעץ, כי אז הוא יישרף. אז לכן אין כל כך בעיה, אז שוטפים את זה ומנקים את זה בדיוק כמו שאמרנו. עכשיו, אנחנו רוצים להסביר על מיקרוגל. מיקרוגל זה דבר שהוא מאוד חשוב, כי הוא קיים כמעט בכל בית בישראל. וזה לא מסובך בכלל, מאוד פשוט, לא מסובך, הכי קל. מנקים היטב את המיקרוגל מסמרטוט, כמו שצריך לנקות. מנקים, בכל החריצים, בודקים הכל, בודקים, מנקים את הצלחת הכל. לא משתמשים במיקרוגל הזה ובתנור שמנקים עם המיקרוגל. כל מה שאני אומר, לא משתמשים לפני בחמץ 24 שעות, מעת לעת. 24 שעות לא משתמשים במכשיר שאנחנו רוצים לנקות. תמי 4 ואלקטרה בר וכל המכשירי מים למיניהם, צריכים רק ניקיון יסודי, לשים לב. מכונת אספרסו למשל, תכף אני אחזור למיקרוגל, מכונת אספרסו למשל, שהשתמשו בה, שזה דבר נפוץ מאוד היום, מה שלא היה לפני כמה שנים, נפוץ מאוד היום, מה יעשה? אם יודע בוודאות הבן אדם שלא ישתמש אף פעם לקפה דגנים, אף פעם לא היה עליה חמץ, אז ינקה אותה כמו שצריך, וישתמש בה. אבל אם הוא ידע שיש שם קפה דגנים, זה דבר מאוד נפוץ. אין אפשרות להכשיר את זה. אין אפשרות להכשיר. אין אפשרות. יכין קפה מהפנג'ן, מה שצריך, אין אפשרות להכשיר מכונת אספרסו שישתמשו בה לקפה דגנים. ממשיכים הלאה. המיקרוגל, יש על זה הרבה מחלוקות, כי לא יודעים בדיוק מה הגדר של קרינה בהלכה, לא יודעים בדיוק, יש הרבה מחלוקות, אבל בעיקרון זה חום ששורף. חום שורף, אז אין בעיה. ואנחנו ניתן את הפתרון. מנקים היטב את המיקרוגל כמו שהסברתי, לוקחים כוס של מים, שמים בתוכה קצת נוזל כלים, נוזל ניקוי כלים, ומדליקים את המיקרוגל, נותנים למים להתעדות בתוך הפינות והדפנות, עד שתסתיים הפעולה הזו, חצי שעה, שעה. בסדר גמור, אני לא יודע איזה מיקרו קנית, סמסונג, בסדר גמור, אז תשימי עוד פעם את המים, תשימי מחדש, צריך שזה יהיה להקפיד, צריך להקפיד על זה, כי המון פעמים מכניסים ממש לחם לתוך המיקרוגל, המון פעמים, ממש ממש לחם, וזה חשש חמץ מאוד מאוד גדול. זה במידה שרוצים להשתמש במיקרוגל. אם לא רוצים להשתמש במיקרוגל, אם סוגרים אותו, מצוין, כל הכבוד, מי שסוגר אותו, בסדר, אומר, אני לא משתמש כל החג, בסדר גמור, אבל מי שרוצה להשתמש במיקרוגל, אין בעיה, אפשר להכשיר. אין בעיה, אין בעיה, צריך להכשיר בכל מצב, אותו דבר. עכשיו אנחנו נמשיך. למשל, המסננת של הכיור. אם יש אפשרות באמת לקנות מסננת חדשה, זה עדיף, כי המסננת הזו, אי אפשר לדעת מה עבר עליה, כמה חמץ היה בה, בטח מים רותחים לפעמים, שופכים סיר רותח לכיור, שרוצים לשפוך קצת מים. אז המסננת הזו שנמצאת בכיור, מאוד חוששים לגביה, יש הרבה חששות לגביה. מי שיכול באמת להשתדל להביא מסננת חדשה, שזה עולה 5-6 שקלים לפסח, עדיף. מי שלא, כבולו, כך פולטו, יעשה את אותה פעולה בדיוק שמתאימה למסננת, אם שמו אותה במים רותחים. גם ישפוך עליה מים רותחים. השיש. השיש הוא אזור עבודה מאוד 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 אטרקטיבי ואקטיבי בחיי היומיום שלנו, במטבח, ולכן הסיכוי שהשיש לא בלע חמץ הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. סיכוי נמוך מאוד. אבל מה? אי אפשר לשפוך על השיש, בדרך כלל יש הרבה סוגי, יש כל מיני סוגים של שיש. יש סוג של שיש שאי אפשר לשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון. מים רותחים מכלי ראשון זה לקחת את הפנג'ן שהוא רותח ומבעבע ומיד לשפוך. זה נקרא כלי ראשון. אי אפשר לשפוך על השיש שזה יכול לגרום לסדקים ולשברים, והתורה חסה על ממונם של ישראל. התורה חסה על ממונם של ישראל, לכן מה יעשה? ינקה היטב, ישפוך מים חמים וינקה היטב, לא מים רותחים מכלי ראשון, אלא מים חמים וינקה היטב, היטב בפינות ובדפנות, ינקה טוב טוב טוב, ישפוך אקונומיקה, כדי שלפחות יהפוך את החמץ הזה לפגום. אם החמץ יהיה פגום, לא תהיה שום בעיה. חמץ פגום, אז אין שום בעיה. אז עדיף, אז אני מסביר. אז אנחנו משתדלים, באמת, כדי להחמיר בעניין, כי בחמץ אנחנו מעדיפים להחמיר. התורה לא החמירה בהרבה דברים. באחד הדברים שהיא החמירה, עורלה וחמץ. אין, אסור ליהנות מזה, אסור למכור את זה לגוי, זאת אומרת, להשתמש בהנאה לגוי, זאת אומרת, למכור חמץ, לבשל וזה, ולמכור לגוי בפסח. אסור. אסור אפילו לא לעצמך, אפילו למישהו אחר. אסור. החמץ אפילו, כמו שהסברתי שבוע שעבר, נפלה חתיכה קטנה לתוך סיר ענק, אין 1 חלקי 60. אין, אפילו יהיה 1 חלקי מיליון, החמץ פסל את כל הסיר. כל הסיר הלך. אז אנחנו משתדלים להקפיד מאוד מאוד בעניין של החמץ. להקפיד מאוד מאוד. ולכן, השיש עצמו, כדאי מאוד 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 לפרוס עליו נייר כסף, שיהיה כל החג בעזרת השם, ככה יצאנו עם כל הספקות, כל הבלגן, וזה יהיה נקי ומסודר. שולחן שאוכלים עליו, מי שמקפיד כל השנה לשים מפה על השולחן, ואין מצב שאוכלים על השולחן שלו חמץ או כל מאכל אחר ללא מפה, זכה, אין לו שום בעיה, לא זכה שום, ניקוי פשוט, הכל, אם הוא ידע בוודאות. אבל בדרך כלל אנשים אוכלים על השולחן וכו' וכו'. צריך לנקות היטב את השולחן. לא שופכים מים ורותחים על השולחן, כי השולחן יארס. לכן, ינקה היטב את השולחן ויפרוס מפה, שתי מפות על השולחן, ויצא ידי חובת השולחן. מדיח כלים. הרבה אנשים אומרים שאסור להשתמש במדיח כלים. למה? מדיח כלים הוא בחום עצום, ובטוח יש חמץ בתוך המדיח כלים, ב-100% יש חמץ בתוך המדיח כלים וכו'. מה יעשו? יש שיטה להכשיר מדיח כלים, שיטה פשוטה, לא מסובכת. תקשיבו טוב. קודם כל, מדיח כלים צריך לבדוק מאחוריו, להזיז אותו קצת. מאחורה תמיד תמצאו שאריות של חמץ. תמיד תמצאו שאריות של חמץ. זה דבר שצריך לבדוק, לנקות שם. המדיח עצמו, אני מכניס את כל הכלי פלסטיק שעליהם אני מתקין את הצלחות ואת הסכום ואת הכוסות וכו'. מכניס. שם את הטבליה ללא שום כלי בתוך המדיח, שלא יש שום כלי בתוך המדיח, ושם, מגביר, מדליק את המדיח, מפעיל אותו על החום הגבוה ביותר, ועל הזמן הארוך ביותר. לאחר מכן אפשר להגיד שהמדיח מוכן לפעולה. דבר אני אומר עכשיו, אני מנסה להדגיש את הדברים הנפוצים, שנדע, מברשת שיניים, מי שיכול לקנות חדשה, יעשה טוב. מי שלא ויש לו מברשת חשמלית או משהו כזה, אפשר לשטוף היטב היטב את המברשת, ינקה אותה טוב 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 עם קסמים, ינקה אותה טוב טוב. לפעמים יש שאריות של חמץ שאנחנו לא יודעים שחס שלום נצחצח, וחס שלום זה יכול לגרום לנזק, לאיסור. אז מברשת שיניים, כמו שאמרנו, ישים לב טוב 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 וינקה אותה היטב. משחת שיניים צריך שיהיה לה הכשר של פסח. אודם של אישה לא צריך שיהיה עליו הכשר של פסח. עדיף שיהיה, אבל לא צריך, כי הוא לא ראוי למאכל כלב. מה זה לא ראוי למאכל כלב? אנחנו נניח הסיגריות, הסיגריות שאתם מעשנים, מי שמעשן, שם שמו, הוא מעשן סיגריה והוא מעשן עכשיו חמץ, יותר מ-40 רכיבים שיש בהם חמץ. אבל מה? משום שזה לא ראוי למאכל כלב. לא ראוי, זאת אומרת, מה זה לא ראוי למאכל כלב? כל דבר שאינו ראוי למאכל כלב, לא נחשב חמץ. אפילו כלב לא ייגע בזה. זאת אומרת, אפילו כלב לא יאכל את זה. ראיתם פעם כלב שאוכל אודם? אין דבר כזה, נכון? אבל עדיף, עדיף, כמובן, עדיף, 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 כן, עדיף כמה שיותר. יש היום המון איפורים, אין שום בעיה בזה. מה? אני אסביר גם על התרופות. קריים, הן סופגות חמץ מאוד, לקחת את הקיריים, הן מתפרקות בדרך כלל, לשים אותם בתוך הכלי הראשון שעומד על האש, להגעיל אותם, צריך להגעיל אותם. מי שלא יכול להגעיל את הקיריים והקיריים שלו מחוברות לתושבת של התנור, ואין לו אפשרות להרים אותם, אני לא יודע אם יש תנור כזה, אבל אין לו אפשרות, אז ינקה אותם היטב, יערה עליהם מים רותחים, מכלי ראשון, יערה עליהם מים רותחים, ויחסה אותם, כמו אותו סיפור עם השיש, ילפף על הקיריים נייר כסף. הבנתם בעניין הקיריים? הוא חשוב לנקות טוב טוב. הקיריים הם מקור גדול מאוד, כמו המדיח כלים, וכמו מברשת השיניים, וכמו התנור והמיקרוגל, הם מקור חזק מאוד לחמץ, מאוד מאוד חזק. אתם צריכים לדעת, גם ששמתם חיטה בחמין, ונפל טיפה, אפילו שהיא קצת מאוחה וכו', זה נקרא חמץ לכל דבר. ספרדים אוכלים אורז בחג, אשכנזים לא אוכלים, אבל ספרדים, כדי לאכול אורז, איך הרב עובדיה אומר? הלוואי יש לנו אפשרות לאכול אורז. הרב עובדיה מה היה אומר? הלוואי שהמצה הייתה קשרה לפסח כמו האורז. הלוואי שהמצה הייתה קשרה לפסח כמו האורז. כי האורז אין בו חשש בכלל. פעם, כמו שהסברתי בשיעור שעבר, את כל התהליך של החמץ, שהיו מביאים בסקים, מערבבים וכו'. אבל יש סיכוי גדול מאוד שכשתבררו את האורז, אתם תמצאו בו חתיכה של חיטה. ואם חס ושלום החיטה הזו התבקעה ונגעה במים, זה חמץ גמור. אז מה עושים? כדי לאכול אורז, חייב לברור אותו 3 פעמים. אתם בוררים בשבת אורז, שאין שם ג'וקים וכל מיני חרפשים למיניהם, אתם בוררים אותו פעם אחת, מכניסים לסיר. אבל לא, בפסח צריך לברור 3 פעמים. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ואסור שיהיו לידכם ילדים שיפריעו לכם בריכוז. כי אם חס ושלום, זה ממש איסור גדול. יש חיטה אחת קטנה, ממש גרגר חיטה אחד שנכנס לתוך הסיר, זה ממש שמשמור ויציל, זה קטניות, מצוין, כל הקטניות מותרות לספרדים. אין בעיה, את לא יכולה לאכול קטניות. התחתנת עם אשכנזי. את התחתנת עם בן אדם שהמשפחה שלו קופרברג, זה אשכנזי נראה לי, זה לא מרוקאי. אז מה, כל מה שהאשכנזי התחתן... סליחה, מצטער. אתם אשכנזים, מעכשיו והלאה, מיום החתונה שלך את נחשבת אשכנזייה. אין מה לעשות, זה המזל שלך, אין מה לעשות. אז תקשיבי מה תעשי, תלכי איתו לבית כנסת, אני מאמין שלא תהיה לו בעיה, ושיעשה אתרה, ושיקבל על עצמו את מנהג הספרדים. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא הולך ככה. הוא צריך לעשות אתרת נדרים. הוא צריך ללכת לבית הכנסת. חשוב שתעשי את זה, אם לא, את לא יכולה לאכול קטניות בפסח, שתדעי, התחתנתי עם אשכנזי. אין מה לעשות, זה חלק מהחסרונות. אבל בסליחות, הוא קם רק בעשרת ימי תשובה, וכל 40 יום הוא ישן כמו מלך. תקשיבי. את לוקחת את הבחור לבית הכנסת, לא. הולכת עם עידן לרבנות או לבית הכנסת ומבקש לעשות אתרה, אני רוצה לנהוג כמנהג שולחן ערוך בארץ ישראל, נקודה סוף פסוק. בסדר? למה להיכנס לאיסור? תעשי את זה ותוכלי מה? בית חב"ד, איפה שאת רוצה, איפה שיש 3 אנשים שיכולים לעשות אתרת נדרים, שיעשו לו את זה. נראה לי שבית חב"ד קצת ייפגעו כי הם בעצמם אשכנזים. כן? בסדר, גמור. אז אפשר, תעשו את זה, ואז תוכלו לאכול קטניות, כמנהג השולחן ערוך בארץ ישראל, והכל בסדר. עכשיו נחזור לעניינים שלנו. המטרנה, שאנחנו שמים אותה במים חמים, מים רותחים, אז הבקבוק עצמו לא קשר. מה יעשה מי שאין לו בקבוק לפסח? מי שאין לו בקבוק לתינוק לפסח, מה יעשה? ינקה אותה היטב, את הבקבוק, ינקה היטב את הבקבוק ואת הפייה ואת הפטמה, הכל ינקה היטב, ויערה עליהם מים רותחים מכלי ראשון. אותו דבר. מים חמים מכלי ראשון, מים רותחים מכלי ראשון, לא חמים, מים רותחים, זה דבר שהוא חשוב מאוד. הכלי שאת שמה בו את המים, את צריכה לשים בו גם איזה חומר ניקיון, או אמה, או נוזל כלים, לא משנה מה. כדי שגם אם הוא חמץ, או גם אם נופל לתוכו חמץ, החמץ הופך להיות פגום. את מבינה? אז הוא נותן טעם לפגם, זאת אומרת, אין לו בכלל מציאות של טעם, אפילו שאם תתני את החמץ הזה לכלב, הוא יתקרב אליו, הוא ירגיש את המרירות של החומר ניקוי ששמת, הוא לא ירצה בכלל, אז החמץ הזה כבר בטל מעיקרו. אז לכן, גם עם הסיר הזה שאת משתמשת בו, קודם כל עדיף כמובן להגעיל גם אותו. ככה עושים ברבנות, מביאים סיר שהוא כבר מוכשר לפסח, ואז להשתמש בזה. אבל עדיף, אבל אם אין אפשרות, כמובן זה שהרתחת ושמת חומר פגום וניקית אותו היטב, אין שום בעיה, הוא בסדר גמור, יכול להכניס לתוך את הסירים, הכל. עכשיו, את רוצה להרתיח, לנקות בקבוק של תינוק או משהו כזה, את מרתיחה פנג'ן עם מים רותחים, שופכת, מנקה, שופכת, וזה קשה. המהדרין, אפשר להשתמש בזה. כן, הוא בטח, זה לא כמו פרה אדומה, שזה שמכשיר הופך להיות תמה. והסיר הזה קשר, בטח, הוא הראשון שקשר. עכשיו, כל הדברים שמשתמשים בהם בצונן, כל הכלים שמשתמשים בהם בצונן, כבולו או כך פולטו, ברגע שהשתמשנו בהם בצונן, הם לא בולעים שום דבר. עכשיו, מזלג, לא השתמשנו בו בצונן. למה? כי כשהביאו לנו אוכל או מרק, והוא מרק רותח, הכנסנו את הכפית או את המזלג לאוכל, והאוכל רותח, אז זה לא נקרא שהשתמשנו בו בצונן. אבל מה שהשתמשנו בצונן, נניח כפיות של חלבי או מזליגות של חלבי או דברים כאלו, שהשתמשנו בצונן, בדרך כלל לא אוכלים בהם משהו שהוא יכול לגרום לרתיחה או משהו כזה. יש פשוט שטיפה והדחה, כרגיל, הכל בסדר. כל עוד שזה לא בלע, מתי האפשרות שהוא בולע? רק בחום. רק בחום. מה שלא היה קרוב לחום, אין שום בעיה להשתמש בו כרגיל, לשטוף ולהדיח כמובן, להשתמש כרגיל. אבל חשוב מאוד שתהיו מודעים למה השתמשתם ולא השתמשתם. לא כל דבר ש... פלסטיק, אותו דבר. בדרך כלל פלסטיק משתמשים בו בקור. אז אני לא מאמין שאת יכולה לבשל עם פלסטיק או... מה שאחד עם פלסטיק צריך להראות עליו מים רותחים. לא. כן, מה מקסה? עוד פעם? להראות על זה מים רותחים. להראות על זה מים רותחים. זה לא נוגע בלחם עצמו, נכון? להראות על זה מים רותחים, כל זה. חד פעמי אין צורך, חד פעמי זורקים בדרך כלל, עדיף לזרוק למחזור. כן. כוס פלסטיק ונייר אפייה, תקשיב טוב, כוס פלסטיק חד פעמית, סליחה, לא כוס פלסטיק, כוס קרטון של המשקאות החמים, שהם חד פעמי, ונייר אפייה, שהוא חד פעמי גם, חייבים הכשר לפסח. אם אתם קונים עכשיו כוס קרטון שהוא לא כשר לפסח, חשש מאוד לחמץ. למה? כי הדבק שמודבק בו הוא חמץ, וכשאתה שותה את זה, המים מעבירים את הדבק לתוך המים, ואתה שותה למעשה חמץ, לכן, ראוי מאוד 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 להשתמש כמובן בשנייה, להשתמש בכוס פלסטיק, בכוס קרטון שיש לה הכשר לפסח. בבקשה. קומקום פלטה מחם. פלטה שהונחה עליה לחם באופן ישיר, חבל על הזמן, אין לה תקנה, להכניס אותה לארון, להשתמש בפלטה לפסח, חבל על הזמן. לא, אני לא יודע כמה זה אצלכם. תבואי לנתיבות. לא, פלטה זה עולה 100 שקל, לא צריך להגזים. לא, לא צריך להגזים. מה פתאום, 100 שקל, אני לא יודע. איפה את חיה? אני לא יודע. 100 שקל זה עולה יותר מזה. פלטה זה עולה 100 שקל, לא צריך להגזים יותר מזה. פלטה שאין סיב. פלטה שאתם יודעים בוודאות שאין לכם שום חשש חמץ עליה, ולא הונחה חלה ממש ישירות על הפלטה וכו'. שוטפים אותה היטב, מרתיחים מים רותחים, שופכים עליה מכלי ראשון, מכסים אותה בנייר כסף. אין, אני אומר לכם, פלטה של שבת, יש בזה בעיה, יש בזה מחלוקות. תראי, אפשר להתיר לך לעשות את זה, אבל אני חושב שכדאי להקפיד על זה, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כי הפלטה, דקה, נסביר על הפלטה. הפלטה, כל שבת אנחנו משתמשים בה, ואנחנו יודעים בוודאות שאנחנו משתמשים בה עם לחם, מסיים עליה כל מיני, אנחנו יודעים את זה בוודאות, זה לא משהו שהוא, אנחנו יודעים את זה בוודאות. אז לכן אני ממליץ באמת להשתדל מה שאפשר בעניין הזה, ולקחת כמובן מחם. אם עכשיו שמת למחם לחם, כדי שיתחמם, אז צריך לעשות הרתחה וכו'. אבל אם לא, די בשטיפה והדחה, אין שום צורך ושום פעולה אחרת, כי באמת אין בזה שום עניין של חמץ, כמובן. אם שמת במחם הזה קפה דגנים וקפה שהוא חמץ, כמובן, הגעלה מכלי ראשון, אין מה לעשות, זה כמו סיר, כל דבר בעניין, זה כמו סיר. עכשיו, בעניין חשוב מאוד שאנשים לא שמים לב אליו, זה דבר שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד, מטטה. המטטה שלכם מלא חמץ. מטטה מלא חמץ. אני אומר לכם בוודאות, מטטה, וואי וואי כמה חמץ יש בו. אנשים לא יודעים, מסיימים את הניקיון, שמים את המטטה בצד, באמצע החג, שואב, צריך להוציא את כל השקית של ה... לרוקר, זהו, לא צריך יותר, לא צריך להגזים. אבל מטטה, מטטה, אין ספק שהמטטה מלא מלא בחמץ, ועכשיו, מי שלא יכול, כמו שאמרתי, בקשר לפלטה לא סיימתי והכנסנו נושא, מי שלא יכול שיערה מים רותחים על הפלטה, ובאמת, ישטוף אותה עם מים רותחים, וישים עליה נייר כסף, וישתמש בה. אבל עדיף, באמת, עדיף, כמו שאמרנו, שתהיה פלטה לפסח, שיהיה מכובד, שיהיה פלטה לפסח. זה בעניין הזה, זה בעניין של הכלים. עכשיו לעניין הכלים יותר בסיסיים, פח אשפה, צריך ניקיון, פח אשפה, לשים לב, מטטה, היעה, לשים לב שאין את הספונג'ה, ספונג'ה קוראים לזה? סקונג'ה? ספונג'ה? שמנקים את הכלים. סקוטש ברייט. שלא יהיה אותו סקוטש ברייט של להחליף, כדאי להחליף, לשים לב טוב. אוקיי, דבר נוסף. כל מה שאתם אוכלים בפסח, בחוץ, אל תהיו בטוחים שאתם לא אוכלים חמץ. כי לא בטוח שבעלי המסעדות ובעלי המרכולים למיניהם מקפידים על חמץ כמו שהייתם רוצים להקפיד. אז לכן יש להשתדל כמה שיותר לא לאכול בחוץ, לא לאכול במסעדות, לאכול רק במקומות שהם בדוקים ומנוסים, שהם ידועים בוודאות, בוודאות כמו משפחה או משהו כזה, שם אפשר לאכול. מי שיודע בוודאות שבעל המסעדה זה מאוד מקפיד ויורה שמיים וכו' וכו', אין מה להתווכח, אי אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אתה שקרן, אתה רבי, לא. אבל אם הוא יודע בוודאות שהוא בסדר גמור, אין שום בעיה יעשה. עכשיו דבר נוסף, כמו שאמרנו, שדברים שלא קשורים לאוכל, אבל יש שם המון המון חמץ, מי שיש לו ילדים יודע שילדים מסתובבים עם אוכל בבית, משחקים, מכניסים לכל מיני תיקים, כל מיני דברים. הצעצועים והתיקים של הילדים חייבים בדיקה. התיק של העבודה חייב בדיקה. המכנסיים והחולצות שלבשתם, החליפות שלבשתם, חייבות בדיקה, צריך לשים לב. טוב מאוד למשמש בכיסים, לראות, אתם תמצאו שם חמץ. פשוט אתם תמצאו שם חמץ, אני אומר לכם את זה בוודאות. בוודאות. אוכלים אף החתיכה של חלה לתוך הכיס, אתם לא יודעים מאיפה זה מגיע, אבל איכשהו זה מגיע, חייבים לשים לב טוב לכל המקומות. גם הצעצועים, גם חדר הילדים, זה חדר שהכי קשה לנקות, זה חדר הילדים. חדר הילדים מלא מלא בחמץ, צריך לזהר. אלו הדברים הכלליים בקשר להזרה מחמץ, מהאיסור של חמץ. אם יש עכשיו שאלות, אני מוכן לשמוע, בבקשה. כלי ראשון זה הכלי שעומד על האש. את לא צריכה לחמם בבית שלך. את הולכת לוקחת אסירים שאת רוצה להשתמש בהם בפסח, אסירים שאת רוצה להשתמש בהם בפסח, את לוקחת אותם לרבנות, שם יש שמירה, יש מקום. יש לך סיר מספיק גדול כדי להרתיח, יופי, את מרתיחה את הסיר, מרתיחה אותו בחום לוהט, ממלאה אותו במים, שמה קצת אמה או בורית, או חומר ניקוי, ואז מכניסה את הסיר, שחשוב שהסיר ייכנס, את מנקה את הידיות של הסיר לפני כן, טוב, ומכניסה אותו בפנים, ועד שהוא מבעבע, הסיר כשר, כבולו, כך פולטו. שאלות? נוספות? אוכל, אוקיי. בעניין הזה של שמירת מזון, שהוא לא קשר לפסח, אבל הוא גם לא חמץ גמור, הוא לא חמץ שנראה בעין, אנחנו נמצאים בין מחלוקת. למה? כי מצד אחד אנחנו צריכים להרחיק כל מה שהוא לא קשר לפסח, ומצד שני יש עניין של בל תשחית. בל תשחית זה איסור שהתורה אוסרת על האדם, יש אומרים שזה דאורייתא, יש אומרים דרבנן, זה לא משנה, זה דבר שהוא חמור מאוד. בל תשחית זה איסור מפורש להשחית כל דבר שהוא. כל דבר שהוא. אז לכן עכשיו אם יש לך קילו אורז, או קילו חיטה, או רוטף צ'ילי, או לא משנה מה, והוא ראוי לשימוש, אין לזרוק אותו לפח, אין לשרוף אותו עם החמץ, לא, חס ושלום. גם אם הוא פתוח, אין לזרוק אם אפשר להשתמש בו, יש אנשים שאין להם מה לאכול, לא צריך לזרוק אותו. מה צריך לעשות? לאגור הכל בקופסה סגורה, אטומה היטב, להכניס הכל, גם את החמץ. יש לכם בקבוקי ויסקי, בקבוקי בירה, כל מיני דברים יוקרתיים של חמץ, דברים יקרים שאסור לזרוק אותם. יש אנשים שיש להם עכשיו 15 שקיות של פסטה, מה הם יזרקו? זה בל תשחית. בל תשחית זה עבירה גמורה, זה מצווה הבאה בעבירה, זה לא שווה שום דבר. יקחו, יסגרו היטב עם דבק סלוטה בתארון הזה, יחשמו על זה חמץ בגדול, יחסו את זה בשני כיסויים, שני כיסויים, לא כיסוי אחד, שני כיסויים, יכניסו את זה לבפנים, יסגרו היטב עם סלוטה, יקשרו היטב עם חבל, שלא יש סיכוי שאחד הילדים יפתח, שלא יש סיכוי שמישהו יפתח, פשוט לרשום על זה חמץ בגדול, וזהו, אפשר לשמור את זה. קמח, למה לא? מה? כן, אין שום בעיה, אין שום בעיה. אפשר לקנות בעזרת השם ולהקפיא, רק כן, כמובן, ככה. כן, תשמעי, אם זה קצת שמרים וקצת נשאר לך בתוך קופסה, אם זה לא חדש, עדיף את זה לזרוק. אם זה חדש, כמובן לשמור, אבל אם זה לא חדש, לא צריך להיפטר גם מהחמץ, כן? ואנחנו בעזרת השם, כל מי שרוצה, כמובן, אני ממליץ לכולם, זה חייב מאוד לעשות את זה, חייב. הרי אם עכשיו יש לכם חמץ שעבר עליו הפסח, מה זאת אומרת? יש לכם איזה בקבוק ויסקי ולא מכרתם את החמץ. אסור להשתמש בבקבוק הזה. הוא חמץ לכל דבר. הוא חמץ לכל דבר והוא איסור מוחלט. אסור להשתמש בדבר הזה. לכן, מה אנחנו עושים? אנחנו מוכרים את החמץ לגוי. זאת אומרת שבזמן הפסח, החמץ לא היה ברשותי בכלל. לא היה ברשותנו, לא היה קשור אלינו, לא נמצא איתנו, לא קשור אלינו, לכן אין שום בעיה. ובסוף הפסח, כשהגוי לא מממש את הקנייה ולא משלם את הכסף, החמץ חוזר אליי, אבל בשעת הפסח הוא לא היה אצלי, כן? מיום שני, ב-8-9 בבוקר, 9:30, אסור לאכול חמץ, אסור לראות חמץ, יום שני הבא, עד יום שני בערב. כמו שבת. אוקיי, אני אסביר. שני, מתי החג עצמו? שני, בערב נכנס. כן, יום שני בערב זה ערב ליל הסדר, עם 4 כוסות, עם המצות, כזית וכו', סיפור האגדה של פסח וכל מה שצריך. לאחר מכן, יש את הבוקר הרגיל, תפילה, עוד פעם, ארוחה של פסח. אסור שיהיה צלי על השולחן, לא לאכול צלי בערב החג. צלי בשר לא לאכול בערב החג. בבוקר אפשר לאכול, אז תלה יש מה שאתם רוצים. צלי, צלי. כל סוג של בשר מותר, למחרת בבוקר גם מותר צלי. בסדר? צלי בערב של החג, לא. מה הקטע של מה? כי זה מה שאכלו בבני ישראל, אז שלא יהיה לך שלום ל... כן, אסור לאכול את הצלי. מה אומרים? הספרים, מה שאמרתי. הספרוני קידוש, אם אין לכם, אני חמונה, הספרוני קידוש, אם אין לכם ספרונים של פסח, לפי דעתי, אל תשתמשו בהם, 99% חמץ. עכשיו, שני בערב, מתחיל החג, כמו שבת, רק מותר לבשל, מותר להעביר מאש לאש, מי שמעשן, אסור לו לעשן, אבל מבחינת ההלכה של אש, להדליק אש וכו', מותר לו, אבל אסור לעשן באופן כללי. אז עד מוצאי החג, שזה יום שלישי בערב, אוקיי? סיימנו. חול המועד, אסור לחבס, ואסור לכתוב, אסור לעשות מלאכה. לילד שאין לו, כמובן, כן, תינוק, כן, כן, אפשר לחבס, כמובן, בגדים תחתונים. בגדים תחתונים, מה? לחבס? אסור בשבת. בשבת? שמשמור. שיגעון זה, אני לא, לא, בטח על חול המועד. שחיטה, ליבון, איי, השם ישמור, יותר גרוע, מלא במכונה זה איסור אחד. ביד זה יותר איסור עם מכונה. מלא במכונה, עדיף לחבס במכונה ולא ביד. כמה איסורים זה ביד? השם ישמור, במכונה זה רק חשמל וזהו. השם ישמור. מה שאני אומר לחבס שמותר לתינוק, זה בכל המועד, זה בימי חול, מותר לנסוע, מותר הכל. לא, חול המועד, מה פתאום? רביעי, חמישי, שישי, מוצאי שבת, בראשון, סליחה, מה, זה ימים, מה? אסור לכתוב בכל המועד, אסור לעבוד, אסור לעשות שום דבר. מי שיש לו מלאכה שבאמת יש בה כרוכה הפסד, כרוך בה הפסד גדול במלאכה הזו, אז הוא כן יכול לעבוד. הוא כן יכול לעבוד. עדיף לא, לא. עדיף לא. עדיף לא, עדיף להשתדל. כן, אין בעיה. בירו חמץ. יום, ש... יום סליחה, בואו נהיה מוקדים, יום ראשון בערב בעזרת השם. לאחר צאת הכוכבים, אנחנו אוספים את כל המשפחה, הבית כבר נקי לפסח. לוקחים 10 כדורים, שקיות או בנייר כסף, שיש בהם פחות מכזית, פחות מ-27 גרם של לחם. או חמץ, מפזרים אותם בצורה מובטחת ברחבי הבית, עומדים עם הנר, עם הילדים, מברכים את הברכה, כתוב בסידור, ואומרים את המילים שצריך לומר, כל חמיר הדקה ברשותי, לחזיתי לדעו לחזיתי, לברתי ולא ברתי וכו'. כל החמץ שברשותי, בין שראיתי אותו, בין שלא ראיתי אותו, אני מבטל אותו בתלה גמורה, ואין לי שום קשר אליו וכו'. ומסתובבים בשביל הילדים, הטקס גם עושים את זה בשביל הילדים, מסתובבים ברחבי הבית, אוספים את הכדוריות של החמץ שפיזרנו, מקווים למצוא את ה-10, כי יש כאלה שעושים בזה הרבה תקלות, ושוכחים איפה כדור אחד עם חמץ, לא יודעים איפה זה. השם ישמור ביד. זה מה שקרה לך, קרה לך הכל, את שתיבויה, ברוך השם. אגול קורא לה. ברוך השם. צריך להיזהר לעשות, לשים GPS לכל כדור, לכל שקית עם חמץ, לשים GPS. בחושך עם נר. צריך לדעת, למצוא, לא, לא לזרוק בכל מיני מקומות. לדעת, נשים במקומות ברורים, לא צריך לתחת למקרה, מתחת לזה. נשים במקומות ברורים, לעשות את הטקס הזה, ולמחרת, כמובן, על הבוקר, אחרי תפילת שחרית, בעזרת השם, לוקחים את כל החמץ שיש בבית, הולכים, עושים איזו מדורה קטנה, שורפים את כל החמץ, ובעזרת השם מתכוונים לשרוף את כל העבירות, ואת כל החטאים, ואת כל הכאבים, ואת כל המחשבות השליליות, ואת כל הדיכאונות, ואת כל החרדות, הכל לשרוף עם החמץ. מרגישים כמו חדשים. נקיים, נכנסים לפסח בקדושה ובתאורה, ובאמת, באמת, מנצלים את הכוח של הפסח כדי להתקדם מבחינה רוחנית, כי זה המטרה של הפסח. פסח זה לפסוח מעל הדברים שמטרידים אותנו, לפסוח מעל הדברים שמעכבים אותנו, לפסוח מעל הדברים שעוצרים וחוסמים אותנו. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. זה בעניין הזה, בעניין הפסח, שחשוב מאוד להקפיד. עכשיו, תתקיים כאן, כמו שהסברתי, חייב אדם למכור את החמץ שלו. אז אליהו, המתוק שלנו, יעשה מחירת חמץ. להעביר מי שירצה מחירת חמץ, כל מי שלא עשה מחירת חמץ חייב לעשות מחירת חמץ. מחירת חמץ זה אומר שאני עכשיו לוקח את כל החמץ שיש לך בבית, לא פיזית, אבל את כאילו מכרת לי את החמץ הזה. את החמץ הזה עכשיו ברשות הרבנות שמכרה אותו לגוי. את לא יכולה להשתמש בחמץ הזה כמובן, כי אסור כל הפסח. ובמוצאי אחד אפשר להשתמש בו כרגיל, מחדש, בלי שום בעיה. ללכת לאליהו, הוא יסביר לכם, יש לו את הדפים שצריך לשים את זה, אין שום בעיה. עושים את זה והכל בסדר, הכל רגוע והכל שלב. חייב לעשות את זה, כל מי שלא עשה, מחירת חמץ. עכשיו, בעזרת השם, אנחנו נעשה כאן בשבוע הבא, אם ירצה השם, בלי נדר, בשעה 9:15, את המימונה, בחג שני של פסח, ביום. עוד שבועיים זה? עוד שבועיים. נו, בחג שני של פסח. מתי זה? עוד שבועיים? כן. חג שני של פסח, יום שני בערב, לא השבוע הזה שיבוא, כי זה החג הרגיל, שבוע לאחר מכן. יהיה כאן מופלטות, יהיו כאן נוגיות וכל מיני דברים, זה תלוי באמא של אליהו. אם ידחית, מקסימום, מקסימום לא, יש את הקרקרים של אוסם, נסדר איתם, אני צוחק. כוסות קרטון. אין צורך. תראי, עדיף, אם יש אפשרות, גם כתוב על האקונומיקה בדת, אני לא מומלץ לשתות אותה. אז מה? גם על שמפו עכשיו התחילו, כל מיני שטויות. אם יש אפשרות לקנות כשר לפסח, לא יודע מה, אם יש אפשרות, תקני. אם לא, אין צורך. צריך להשתמש בחמץ, בכלים של פסח, במה שצריך. לא צריך להיסחף, לא צריך להגזים. הבנתם, צריך שזה יהיה נורמלי. כן, די מה, עוד מעט יגידו בגדים קשרים לפסח, לא צריך להגיע. לא, באמת, עוד מעט זה יגיע, זה פשוט עניין של זמן. משחת שיניים, מברשת שיניים, כלים של קרטון שמשתמשים בהם חד פעמים, מלאים בדבק של חמץ. המילן, כל מיני דברים כאלו, צריך להשתמש קשר לפסח. נייר כסף, כל הדברים האלו, אין צורך. בסדר? בשורות? כן? שאלות? סבבה, תודה לה. מסגור, אני רגוע. בבקשה. לא חייב, אבל כדי שיהיה באמת, שתהיה תחושה טובה, אז כן. וגם היום, זה היום האחרון שאפשר להעביר קמחא דפסחא. קמחא דפסחא זה תרומות שנותנים למשפחות של נזקקים, שאין להם איך לעשות את החג, במיוחד היום. האמת, היום, בגלל הממשלה הנחמדה שיש לנו, אז כולם מסודרים, ואין לאף אחד בעיה כלכלית, ולא מחפשים בזבל, ולא הולכים לעמותות. אנחנו כבר לא מבקשים, לא מקבלים בקשות לחג הפסח כל שני וחמישי, אז אין צורך לתרום קמחא דפסחא. אבל מה לעשות שזה בחלום? וכן, יש צורך לתרום, ואנשים אוכלים מהזבל. ואין להם מה לאכול לצערנו הרב, ולא רק בנתיבות, בהרבה מקומות בכל הארץ, אני אומר לכם, אני מקבל בקשות לעמותה שלי לעזרה, מכל הארץ, גם מאפולה קיבלתי, מטורף. אין לאנשים איך לעשות, אז אנחנו עוזרים למשפחות, אז עכשיו יש הזדמנות לתת לאליהו, את הקמחא דפסחא, ובעזרת השם, יהיה לכולנו ברכה והצלחה שפע בזכות הפסח הזה. אני מאחל לכולם גם בהזדמנות זו, חג שמח ומבורך, כן, בעזרת השם. תזכו לחגוג את הפסח בצורה כשרה, נכונה ואמיתית, ותזכו לשאוב מחג הפסח את הכוחות הנכונים לכם והטובים לכם למשך כל השנה כולה. בשורות טובות והצלחה לקרות.